שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים ונתבונן בעזרת השם בנבואות שבתורה, במה שנוגע לבית ראשון, בית שני. בתורה הכוונה לחמישה חומשי תורה, מלבד הנבואות שיש בנביאים עצמם. אבל לא הרבה שמים לב לדברים שכתב הרמב"ן במה שנוגע לשתי הנבואות שעוסקות בחורבן בית ראשון, בית שני. דברים שיש בהם גם חיזוק והוכחות לאמיתות התורה, תורה מן השמיים. הרי אין אדם שיכול לדעת מה יהיה בעתיד, מה יהיה מחר, בעוד 100 שנה. והקדוש ברוך הוא צפה את כל העתיד לפרטים ופרטי פרטים. וגם מתוך הדברים ניקח לעצמנו מוסר השכל גדול, ללמוד ממה שהיה בימים ההם לזמן הזה. בשני מקומות בתורה, התורה מתייחסת למצב שבמידה ואם עם ישראל לא ילכו בדרך השם, בדרך התורה, בית המקדש יחרב, יצאו לגלות. אבל מעלה הרמב"ן את השאלה הגדולה, שלכאורה שתי הנבואות נראות כסותרות זו את זו. אמנם יש מכנה משותף ביניהם, שבית המקדש יחרב, נצא לגלות, אבל ישנם פרטים שאינם תואמים, ופעמים שבאותה פרשה ישנם פרטים שנראים כסותרים, דברים שרק ההתגשמות ההיסטורית הוכיחה והבהירה והאירה את כל הפסוקים האמורים בתורה. ניכנס לפירוט הדברים. שתי הפרשיות שבתורה שעוסקות בחורבן בית המקדש ויציאה לגלות, האחת פרשת בחוקותיי שבספר ויקרא פרק כ"ו מפסוק ל"א והלאה, והמקום השני הוא פרשת כי תבוא, פרשת התוכחות שבפרשת כי תבוא בספר דברים. בפרשה הראשונה שבספר ויקרא נאמר כך, כשנצא לגלות, ונתתי את עריכם חורבה, כלומר שאם עם ישראל לא ילך בדרך השם, לא ילך בדרך התורה, אלא יקשלו בעוונות שנוגדות את רצון השם, הרי ארץ ישראל היא רגישה מבחינה רוחנית, היא יכולה לסבול עוונות עד גבול מסוים, כמו שנאמר, ולא תקי הארץ אתכם כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. לא לחינם התורה נקטה לשון הקאה, כי בעלי חיים שאוכלים מאכלים מקולקלים, למשל כלב שיאכל בשר מקולקל, זה לא יזיק לו. הוא יאכל ויעקל וישמח בסביעה שסבא. אבל כשבן אדם אוכל בשר מקולקל, הוא מקיא את הכל, כי הקיבה שלו יותר רגישה. כמה שהאדם יותר אציל, יותר רוחני, כך גם הרגישות שלו גבוהה יותר. ואומרת התורה שארץ ישראל רגישה, היא ארץ קדושה, לא יכולה לסבול הרבה עוונות, ובשלב מסוים אם מגזימים, אז היא מקיאה, וזה בעצם מה שהתורה הזהירה. וגם היום ישנם לא מעט שיצאו לחוץ לארץ לאחר שהתריסו כנגד התורה והלכו לגור בחוץ לארץ, והם בטוחים שהם עזבו את הארץ ולא יודעים שהארץ בעצם הקיאה אותם מתוכה. והנה נאמר שם, ונתתי את עריכם חורבה, כשעם ישראל יצא לגלות, והשימותי את מקדשכם, לא כתוב מקדשכם, אלא מקדשכם, לשון רבים, ולא אריח בריח ניחוחכם, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה וכולי, כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. נראה מה כתוב כאן. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אם לא תלכו בדרך התורה, תחללו שבתות, תעברו על האיסורים החמורים שבתורה, בית המקדש יחרב, ונתתי את עריכם חורבה, גם הערים המפוארות עם כל ארמונות הפאר שהיו בירושלים, הכל יהיה חרב, והשימותי אני את הארץ. ארץ ישראל שהייתה זבת חלב ודבש, יש עדויות מדהימות על שפע הפירות והיבול, הגדלים והאיכויות שהיו בארץ ישראל. חז"ל מציינים אפילו בזמנם את השפע הגדול שהיה בזמן בית המקדש בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר שהכל יהפוך להיות שממה, והשימותי אני את הארץ. ושממו עליה אויביכם היושבים בה. כלומר, האויבים שלכם יגורו בארץ ישראל, אבל הם לא יצליחו לבנות ולהפריח אותה. כי אם הם היו מצליחים לבנות את ארץ ישראל, ארץ שהיא כל כך מבוקשת אצל כל העמים, לא היה לעם ישראל להיכן לחזור. ארץ ישראל היא מאוד קטנה ביחס למדינות העולם, ואם היו הגויים מצליחים לבנות אותה, להתיישב בה, אז לאחר שעם ישראל נמצאים בגלות וסיימו את התיקון שלהם וצריכים לחזור לארץ ישראל, לא יהיה להם איפה לחזור, הכל יהיה מלא בגויים. לכן הקדוש ברוך הוא מציין בתוך הדברים הקשים שארץ ישראל אמנם תהיה שממה, אבל ושממו עליה אויביכם היושבים בה. הוא ממשיך ואומר, ואתכם אזרה בגויים, כמו זריעה של מוץ שאף ברוח לכל הכיוונים, כך עם ישראל יתפזר בכל העולם, כלומר לא נצא רק למקום מסוים, אלא לכמה וכמה מדינות, והריקותי אחריכם חרב, כלומר גם שם בחוץ לארץ לא יהיה קל, יהיה טבח, יהיה צרות, והייתה ארציכם שממה ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כלומר כשאתם תהיו בגלות, אז הארץ תצטרך לרצות, כמו אדם שמרצה עונש מאסר, הארץ תרצה את שבתותיה, את שנות השמיטה, כל ימי הושמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. ובאמת אומרים חז"ל ש70 שמיטות לא שמרו עם ישראל בארץ ישראל, ויצאו ל70 שנות גלות בבל, כמו שאמר להם ירמיהו הנביא, בזמן שיצאו לגלות בביאור על ספר דניאל, הרחבנו בעניין הזה של כל המשמעות של הגלויות האלה. יש חזון 4 אחיות בספר דניאל, חזון הצלם בספר דניאל, שבו הוא רואה את כל ההיסטוריה עד ביאת המשיח, ושם גם מפרט את העניין הזה של ה-70 שנות גלות בבל, כשעם ישראל יצא, ארץ ישראל שובטת, וממילא כל מה שעם ישראל לא רצה לשמור את השמיטה באותם 70 שנות שמיטה, אז כאן נאלצו, כשהם בגלות, ארץ ישראל שבתה. כי מה שהקדוש ברוך הוא גזר, כך יהיה בסופו של דבר. עד כאן הנבואה הראשונה שנמצאת במה שנוגע לגלות, בספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. וכאן התורה מפרטת שמספר שנות הגלות יהיו כמספר שנות השמיטה שעם ישראל לא שבת. פרשה שנייה שבספר דברים גם מדברת על הגלות נראית כסותרת את הפרשה הראשונה, וכותב הרמב"ן דבר נפלא שאין בזה שום סתירה, כי רק לאחר שההיסטוריה התקדמה, השנים חלפו, מתברר שהיו לעם ישראל 2 בתי מקדש, שניהם חרבו, יצאנו לגלות פעמיים, והנה מתברר שכל מה שכתוב בפרשה הראשונה התגשם בחורבן בית ראשון, כל מה שכתוב בפרשה השנייה התגשם בחורבן בית שני. בואו נתבונן בדברים על פי דברי הרמב"ן, נראה את הפרטים ועד כמה הדברים נפלאים ומחזקים לראות שתורה מן השמיים, התורה צפתה מראש את כל מה שעתיד להיות, וגם ניקח לעצמנו מוסר השכל כאשר בימים האלה בממשלה מנסים להעביר חוקים שונים, לעשות קלקולים שונים בעם ישראל. ניקח לעצמנו את המוסר ההשכל מהימים ההם לזמן הזה. בפרשה השנייה שבספר דברים, שם בפרשת כי תבוא, פרק כ"ח פסוק ל"ז, שם יש פסוקים ארוכים עד פסוק ס"ט, אנחנו נקרא את התמצית של הדברים. נאמר כך, יולך השם אותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. כתוב כאן שעם ישראל יצא לגלות לעם שלא אנחנו הכרנו אותו ולא אבותינו הכירו אותו. ועבדת שם אלוהים אחרים עץ ואבן. יכפו אותך לעבוד עבודה זרה. והיית לשמה, מלשון שממה, למשל ולשנינה. משל, כלומר השתמשו בך כמשל, כשירצו לתת דוגמה לרוע או לאדם רע, יאמרו יהודי, אתה תהיה משל לדבר רע. ולשנינה, מלשון שינון, תמיד ידברו עליך. כלומר, עם ישראל תמיד יהיה בפיהם של אומות העולם, ללא יחס לאחוז המספרי של היהודים בעולם. אחוז מאוד קטן, אבל כל הזמן ידברו עליכם. זה נאמר בפרשה השנייה שעוסקת בגלות השנייה. אז נקרא שוב, והיית לשמה, לשון שממה, למשל, השתמשו בך כמשל לדברה, ולשנינה תמיד ידברו עליך, בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. ולמה כל זה יקרה? אומרת התורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך. ואז הוא ממשיך ומפרט, יישא השם עליך גוי מרחוק, מי יהיה העם שיחריב את בית המקדש? גוי מרחוק מקצה הארץ, כלומר, האומה שתכבוש את עם ישראל בזמן המקדש, היא לא תהיה אחת מהשכנות של ישראל, אלא עם שיבוא ממרחקים, כאשר ידעה הנשר, אין הכוונה שהוא יעוף באוויר, אבל התורה רמזה כאן שלאומה הזו יהיה קשר סמלי כלשהו לנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו, אתה לא תבין את שפתו, השפה של אותו העם תהיה שפה שהיא זרה לך. גוי עז פנים, שזה מעניין ביטוי שמופיע גם בדניאל, כשהוא מדבר בנבואה על רומא, אז הוא מדבר על העם שהוא עז פנים, גוי אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון וכולי, והצר לך בכל שעריך, בכל ארצך אשר נתן השם אלוקיך לך. ונשארתם במתי מעט וכולי, והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ. כאן מי ששם לב לפרטים, יש הבדל בניסוח. בנבואה הראשונה נאמר ואתכם עזרה בגויים, וכאן נאמר מקצה הארץ ועד קצה הארץ, כלומר בכל פינה בעולם. בנבואה הראשונה עם ישראל התפזר באומות, אבל לא הגיע לכל פינות העולם. בנבואה השנייה שעוסקת בחורבן בית שני, כתוב שעם ישראל והפיצך השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ובגויים ההם לא תרגיע, כלומר לא תהיה מנוחה לעם ישראל באותם שנות גלות. ולא יהיה מנוח לכף רגלך. יגזרו גזרות של גירושים. כידוע בהיסטוריה, בגלות השנייה, היה גירוש ספרד, אנגליה, פורטוגל ועוד, לא יהיה מנוח לכף רגלך. ונתן השם לך שם לב רגז וחיליון עיניים ודאבון נפש וכולי, והשיבך השם מצרים באוניות, כאן התורה מכניסה פרטים, שבמבט ראשון נראים בלתי מובנים, עם ישראל נמצא בארץ ישראל, כתוב שיבוא עם ויכבוש מקצה הארץ אשר לא תשמע לשונו, הוא יבוא כאשר ידעה הנשר, עם שלא הכרנו אותו לא אנחנו ולא אבותינו, והנה פה כתוב דווקא שם של מדינה שכן הכרנו, והשיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה. בואו נסביר לעצמנו מהי בעצם נבואה. אדם שפוגש את חברו ואומר לו, אתה היום בחור רווק, אני מתנבא שיום יבוא שתתחתן ויהיו לך ילדים. וזה קורה. יש כאן נבואה? דבר שהוא צפוי, אי אפשר לומר שמדובר כאן באדם שהוא נביא. זה די צפוי. אבל כאן התורה מדברת על פרטים ופרטי פרטים שנראים תמוהים. כולם מסכימים שהתורה נכתבה הרבה לפני הגלויות. גם אותם אפיקורסים מודים שהתורה נכתבה הרבה לפני הגלויות, והנה התורה מפרטת את כל מה שקרה, כותב הרמב"ן, שים לב שכל מה שכתוב בפרשה הראשונה, בפרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, שם נאמר שבית המקדש יחרב, נצא לגלות, נתפזר בין הגויים, והגלות תהיה באותם מספר שנות שמיטה שעם ישראל לא שבת בהם, זה יהיה המספר שיצאו לגלות, וכמו שבאמת נאמר בספר דניאל, בירמיה, 70 שנות גלות בבל, שזה בדיוק מה שקרה בחורבן בית ראשון. בפרשה השנייה, שיש בה כל כך הרבה פרטים שקראנו אותם זה עתה, כשאדם מתבונן בהם, עומד נפעם עד כמה התורה צפתה את כל מה שקרה בגלות השנייה, שזוהי גלות רומא. עם ישראל היה בארץ ישראל לאחר שבנה את בית המקדש השני, הגיעו הרומאים, שרפו את בית המקדש, כידוע הליגיון הרומאי היה נושא נס מקדימה, הסמל שלו היה דוגמת נשר, עית כזה פורס כנפיים, כידוע בלשון התורה, שם נשר הוא שם כוללני לכל אותם בעלי כנף גדולים שהם עופות דורסים, והנה אותה אומה מגיעה מרחוק, היא לא שכנה של עם ישראל, השפה זרה לעם ישראל בדיוק כמו שכתוב שם, גוי אשר לא תשמע לשונו, יש שפות שעם ישראל הכיר, שפה הבבלית, המצרית, אבל רומאית עם ישראל לא הכיר כאן, גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון, וגם זה מקביל ממש לדברים שהתנבא דניאל, כשהוא ראה את החיה הרביעית שהיא אכזרית ורומסת בלי גבולות, וישנם עדויות יוצאות דופן על השיטה של הרומאים, ונשארתם בימתם מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, אפשר לראות בגמרא בגיטין, כמה נטבחו בחורבן בית שני, בביתר, בירושלים, והפיצחה השם בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. באמת בגלות השנייה, עם ישראל התפזר בכל קצווי תבל. ובגויים מהם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך, כל הגירושים שהיו במהלך 2000 שנות הגלות האלה. ומה זה וישיבך השם מצרים באוניות, כשעם ישראל עדיין בירושלים, בית המקדש חרב? ישנו היסטוריון גרמני בשם מינטר, שהוא לא כתב את המחקרים שלו על פי התורה, אלא על פי המחקרים שלו. והוא כותב שלאחר שנלכדה ביתר וכל ארץ ישראל נכנסה תחת עול רומי, השבויים, כך הוא מציין, במספר אשר לא יספר מרוב, נמכרו לעבדים. תחילה בשוק, ואלה שלא נמכרו שם, הובלו למצרים באוניות. כך לשונו של ההיסטוריון הגרמני מינטר, מציין שאף על פי שאז הייתה דרך יבשתית למצרים, אבל את השבויים לקחו למצרים באוניות. הוא מסיח לפי תומו, שהירידה למצרים לא הייתה דרך היבשה, אלא בדרך הים, והנה בדיוק הדברים תואמים את הבטחת התורה מראש, וישיבך השם מצרים באוניות. אז אמנם מי שכבש את ארץ ישראל זו ירומה, אבל הירידה למצרים, שזו אומה שכן הכרנו אנחנו ואבותינו, אבל הרומאים כבשו את מצרים לפני ארץ ישראל, הם שלטו גם שם, ואת השבויים הורידו לשם. ישנו היסטוריון גרמני אחר בשם שירר, והוא כותב שמספר העבדים במצרים היה כל כך גדול, עד, כך לשונו, עד כי מחיר כל עבד היה כמחיר מנת כלכלה של סוס. כמה עולה לתת ארוחת צהריים לסוס? כלום. כך היה המחיר של עבד במצרים, אנשים לא רצו יותר לקנות. יש מספיק עבדים, מה הוא צריך אותם? רק לפרנס אותם. המחיר קרס. וזה מה שהתורה מציינת, שמרוב שפע של עבדים, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. דברים מפליאים, מדהימים, דברים שנכתבו בתורה מראש. משה רבנו מודיע לעם ישראל בשני מקומות בתורה, שאם לא נלך בדרך השם, נצא לגלות. והדברים התרחשו עם פרטים ופרטי פרטים, כפי שאנחנו, שנמצאים כבר לקראת סוף 2000 שנות גלות, רואים את ההתגשמות של כולם. והדברים האלה לא רק שיש בהם הוכחה לתורה מן השמיים, שצפתה את הכל מראש, גם עם פרטים שבעבר היה קשה להבין אותם, והיו נראים תמוהים, וההיסטוריה שפכה אור על הכל, כפי שכותב הרמב"ן בביאורו לתורה, אבל יש בזה גם מוסר השכל גדול לעצמנו, בפרט בימים האלה, בימי בין המצרים, להפיק לקחים שלא לחזור על הטעויות שעשו אבותינו באותם הימים. ראינו דברי הרמב"ן בעניין שתי הגלויות שהתורה מפרטת בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא, והרמב"ן בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט"ז, באר שהדברים מתייחסים לחורבן בית ראשון ובית שני, הבדלי הפרטים שבין שתי הנבואות התגשמו בהיסטוריה לפרטים ופרטי פרטים, וכעת נתבונן במוסר ההשכל שיש לנו לקחת לעצמנו מתוך הדברים שכתובים שם, וגם כאן נראה דברי הרמב"ן שם בויקרא פרק ו' פסוק ט"ז, לאחר שהוא מפרט את ההבדלים שבין שתי הנבואות ואת הלקח שצריך להפיק לעצמנו, בתוך הדברים הוא כותב כך: אבל הברית שבמשנה תורה, כלומר בספר דברים, פרשת כי תבוא, ירמוז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנה. כי לא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותה בתשובה. כלומר, בניגוד לחורבן בית ראשון שבפרשת בחוקותיי, שם כתוב בנבואה שהארץ תשבוט את הימים שלא שבתו שמיטה, דהיינו 70 שנות גלות בבל, ואז יחזרו לארץ ישראל כפי שבאמת קרה. אז שם התורה בעצם נתנה תיארוך. גם ירמיהו הנביא מודיע לעם ישראל כשיצאו לגלות שלמלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם. אבל כאן אומר הרמב"ן בפרשה השנייה של הגלות הזו האחרונה שאנחנו נמצאים עדיין בתוכה, של 2000 שנות גלות בבל, גלות רומא, זוהי הגלות השנייה, הגלות הרומאית, הראשונה הייתה גלות בבל, השנייה גלות רומא, אומר הרמב"ן, הברית שבמשנה תורה ירמוז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנה, כי לא נרמז שם קץ וקצב, כלומר לא קצב זמן, ולא הבטיח בגאולה, רק תלה אותה בתשובה. ולא הזכיר בעבירות ההם שיעשו אשרים וחמנים ושיעבדו עבודה זרה כלל, אבל אמר, כי מפני שיעברו על קצת מצוותיו שלא ישמרו ויעשו את כולן, יענשו. שכך היה בבית שני, כמו שאמרו במסכת יומא דף ט' עמוד ב', שבית ראשון חרב מפני עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. בית שני שהיו עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שנאת חינם שהייתה ביניהם. אומר הרמב"ן שזה בעצם המוסר ההשכל שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו. אחר כך הוא ממשיך ומפרט את כל העניין הזה של גלות רומא, איך זה נכנס בפסוקים. אולי נעבור במהירות קצת על לשונו לטובת מי שהספר לא לפניו, אז נקרא את הדברים. הוא מציין על הבית השני: ישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידעי הנשר שבאו עליהם עם רומי הרחוקים מהם מאוד, וכן והפיצך השם בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ, וגלותנו היום שאנו מפוזרים מסוף העולם ועד סופו. ואמר והשיבך השם מצרים באוניות, ובגלותנו זה היה שמילא טיטוס מהם ספינות, וכן כתוב בספר הרומיים, יש באמת עדויות על כך בכתבים שלהם, בפירוש של ספר דניאל הבאנו את המקורות גם מהכתבים הרומאיים. וכן מה שאומר שם: בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות, איננו הגלות שגלו אבות ובנים, אלא השבי הוא לבנים לבדם והאבות נשארים בארץ, ולא נאמר כן בברית הראשון וכולי. מפרט את כל הדברים שהיו ייחודיים למה שנוגע לחורבן בית שני. וכאן אני קצת מדלג, ממשיך את דברי הרמב"ן: והגאולה בברית ההיא השנית גאולה שלמה מעולה על כולם. עד עכשיו ראינו את הצרות ואת הסבל ואת החורבן, אבל הוא אומר, תדע לך שהגאולה שנאמרה לאחר שנות גלות רומא היא גאולה שלמה מעולה על כולם. אמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה וכו', והבטיח והטיבך והרבך מאבותיך, שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל, ושם הבטיח שיחרית ויחלה את המגלים אותנו. והנה שנאמר, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. והנה אויביך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו. הרמב"ן לא כותב את שמותיהם, אבל הוא מרמז על עשיו וישמעאל, הנצרות והאסלאם, לכן אומר אויביך ושונאיך, אבל הרמב"ן לא ציין את שמותיהם כדי שלא יזיקו לו, אז הוא רק כותב שהמילים אויביך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר ירדפו תמיד אחרינו, ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל. וכן מה שאמר כאן, ושמעו עליה אויביכם, אומר הרמב"ן, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. את זה הרמב"ן כתב לפני 700 שנה, כשעדיין ארץ ישראל הייתה שממה, והוא ממשיך ואומר, וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב, כלומר בכל העולם, ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה נושבת מעולם, כלומר יש מעיינות, יש נחלים, יש שפע של גשמים, האדמה פוריה, והיא הייתה כבר מיושבת, אשר הייתה נושבת מעולם, והיא חרבה כמוה. אומר הרמב"ן, תבדוק בכל העולם. כל מקום שהייתה מדינה, חלקת אדמה שהייתה פורחת בעבר והייתה בנויה, גם אם עברה חורבן, שוב בונים אותה, כי כולם רוצים ומפריחים. וארץ ישראל, שהיא כל כך מבוקשת, טובה ורחבה, והייתה נושבת מעולם, והנה חרבה, ונחזור שוב על לשונו, וכן מה שאמר כאן, ושממו עליה אויביכם, היא בשורה טובה מבשרת בכל הגלויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. כלומר, אף על פי שזה נאמר בנבואה הראשונה, אבל נבואה טובה, היא נאמרה במקום אחד, ומבשרת על כל הגלויות האחרות, כי מאז יצאנו ממנה, לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים להושיבה, ואין לאל ידם. ארץ ישראל לא קיבלה אליה שום אומה ולשון, כולם מנסים ליישב אותה, ואין בידם ליישב, כי ארץ ישראל ממתינה לעם ישראל. והנה אנחנו רואים ב-70 השנים האחרונות, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ושוב היא פורחת ונותנת פירותיה. אבל צריכים להפיק מוסר השכל שלא לחזור על הטעויות של אבותינו. אמנם יש בזוהר הקדוש פירוט שלפני ביאת המשיח, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, ואז יהיו פה צרות ויהיו מלחמות, ויהיו כאלה שהזוהר מכנה אותם סוגים שונים של ערב רב, שהם יבואו וינסו לחבל ולהציק לעם ישראל שהולכים בדרך התורה והמצוות, ינסו לקלקל, אבל עם כל הנזקים שינסו ועם כל הנזקים שיעשו, אבל בסופו של דבר יד ישראל תגבר, יד התורה, דרך השם, ועל זה נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לכן לא צריך להיבהל ממה שקורה מסביב, אבל יחד עם זאת גם לא להיות אדישים, אלא לחזק את עצמנו בתשובה אמיתית, בתיקון המעשים, ולא לחשוב שתשובה זה מילה ששייכת רק למי שלא דתי. גם כל יהודי שומר תורה ומצוות, יש לכולנו מה לתקן, מה לשפר, אם זה בטלפונים קשרים, אם זה בהתחזקות בנושאים שונים, שלב יודע מרת נפשו, כל אדם יודע עם עצמו מה יש לו לתקן, מה יש לו לשפר, אם זה בשנאת חינם, בין אדם לחברו, אם זה התחזקות בדקדוק, בהלכות שבת, אם זה נשים בענייני צניעות, קדושה, כל דבר ודבר שאדם יודע בעצמו על ביטול תורה גם נתבעים, וגם את זה אדם צריך לעשות חשבון נפש. האם זמנו מנוצל לעסוק בתורה כל רגע פנוי, או שהוא מבזבז את זמנו על דברי הבל? זה בעצם מה שכתוב, לב יודע מרת נפשו. כל האדם יודע מה יש לו לתקן, יעשה את החשבון נפש, ולא פחות מכל זה, לדאוג לחזק את האחרים. לא רק לדאוג לעצמנו, אלא כל אדם צריך לראות איך הוא מקרב עוד יהודים. יש היום סוג של מאבק על נפשות ישראל, האם לקחת אותם לצד של הסתרא אחרא או לצד של הקדושה, ועם ישראל צמא לרוחניות, וכל יהודי שמגיעים אליו כמה שיותר מוקדם, מראים לו את אור האמת, אז הוא מתחבר מתוך אהבה ומתוך שמחה. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.